אבל אני אתן את זה. טוב, אנחנו בספר בראשית. מישהו פתח לי את זה בסוף פרק כ"ח, אתה מבין שגמרנו פרק כ"ח. אנחנו עכשיו ב... לא, אנחנו בכ"ח פסוק י'. לא? פסוק י'. עד כמה שאני זוכר. פרק כ"ח, פסוק י'. ויצא יעקב. מה זה? זה בעצם הגלות הראשונה של עם ישראל. היו לנו גלויות של האבות. אברהם ירד למצרים, יצחק, יגרר. אבל יעקב הוא האומה. האומה באדם אחד. אומנם האומה עוד לא בשלמות הופעתה, כי הוא עוד לא נהיה ישראל, אבל הוא כבר קיבל את הברכה של עשיו, את הבכורה של עשיו. ומבחינה זאת, הוא מתחיל להיות ישראל. כן. כי הוא עוד לא נהיה ישראל. לא
בשביל...
כן, כלומר...
זה היה מוכר ממה שהיה
אומר. מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לא יכול להיות שהופעה אדם לא בשלמותה, אז מה צריכים אותנו בעצם? למה אנחנו באנו?
ברור. כלומר, ברגע שיעקב נהיה ישראל, אז עם ישראל יכול להיות עם ישראל. זה הכוון. אבל בינתיים מדובר משהו שהוא בדרך, והוא בעצם הולך לבנות את עצמו בגלות. אפשר לדמות את זה בציור מעניין, שהגלות היא סוג של רחם. זה הרחם שבו האומה נהרת. נהרת האומה. וצריך להפרות את הרחם הזה. ההפריה זה הגרעין הישראלי שיורד לשם. זאת אומרת, הזרע הוא יעקב. ואז מי זה הביצית? זה הגויים. כלומר, האומה נולדת מתוך איזה מין שיתוף פעולה בין תרבות קולטת לבין זרע נפלט. אחר כך מזה נולדת האומה. זה שייך ל... מה שנקרא סוד העיבור. העיבור. עיבור משום הריון. שהאומה, כמו שהגויים מתעברים ויולדים את האומה הישראלית. אז זה נאמר, כן, ויצא יעקב, יש לנו כן פה תיאור של התפקוד של עם ישראל בשעה שהוא יוצא אל הגלות. ויצא יעקב מבאר שבע. וילך חרן. עד כאן מובן. כן. האם זה לא מוריד מהמעלה של עם ישראל שכדי להיוולד אנחנו זקוקים לאומות? כן, ודאי. מה לעשות? זאת אומרת, על מנת שיהיה קשר בין ישראל לעמים, צריכים צידדי כישרונות להיות חסרים באומה כדי להיות מושלמים על ידי הגויים. מפורש, זה כך כתוב באורות, עד כמה שאני זוכר. כן. עד כדי כך שאפילו השושלת המשיחית אצלנו מקורה מבחוץ. כן? מואב ועמון.
למה
הם
בחוץ?
מואב ועמון.
זה
מבחוץ? זה מבחוץ. לא, זה בחוץ. לא, זה נחשב בחוץ.
כן.
כן. ובכן.
זה אח של אברהם.
זה אח של... כלומר, הוא הבן של האח של אברהם, והאח של אברהם הוא יצור מתלבט, שלא יודע מה הוא. לכן הוא יכול להוות חוליות קשר. גם דרכו הקשר עם האומה. ויפגע במקום, פסוק י' א'. זה מאוד משונה. לפגוע במקום. אני הייתי אומר שהוא היה פוגע בזמן. אני מתכוון לך. יש שתי קטגוריות קיום שונות. או שאתה נמצא בזמן, או שאתה נמצא במקום. למה הכוונה? כשאתה שייך לעולם הפוליטי, למדינות, שיש לך מושב באום, אז אתה שייך לכיבוש המרחב. המדינות נמצאות על המפה. יש טריטוריה. כלומר, האופן שבו המדינה חיה את עצמה, זה במרחב, במקום. אם אתה בגלות, אינך שותף לפוליטיקה העולמית, אז אתה בעמדה של המתנה של זכירת העבר וציפיית העתיד. אתה חי בזמן. אין היה יהודי אחד בשם אברהם יהושע השל, פילוסוף יהודי בארצות הברית, קונסרבטיבי הוא היה. לא, יש אומרים שהוא היה אורתודוקסי ולימד את זה לקונסרבטיבי, לא יודע בדיוק מעמדו לא מבורר. הוא כתב ספרים חשובים, אחד מהם זה ספר בשבח יום השבת. שם הוא מסביר שהעם היהודי בונה אנדרטאות בזמן, בעוד שהגויים בונים אנדרטאות במקום, תופסים מקום, העם היהודי בנה לו מונומנטים בתוך לוח השנה. המועדים, השבתות, היובל, השמיטה וכדומה. כלומר, יש איזה מין מפגש עם האלוהות דרך הזמן. ואז הוא רואה זה כיותר נצחי. כלומר, זה מתאים למגמה של אברהם השל, בוקן כללי, שהוא ספיריטואליסט, רוחניסט, שהוא רואה את הערך, את הקדושה בתוך הזמן ולא במקום. הוא מביא לכך ראייה. הוא אומר, הדבר הראשון שהתורה קינתה אותו בתור קדוש, זה הזמן. ויברך אלוהים את יום השבעי, ויקדש אותו. יותר מאוחר, יש נפשות שנקראו קדושות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ורק בעקבות החטא נאמרה קדושה במקדש, במקום. כלומר, לפי אברהם השל, בעצם קדושת המקום היא איזושהי קשרה של היהדות עם הנטייה האלילית. כלומר, מאחר ועם ישראל לא היה מסוגל להתרומם לפי שעה אל מרומי ההפשטה, לכן הוא היה זקוק לכך שיינתן לו מקום כזה. אבל זה בדיעבד. אתם יכולים להבין שעמדה כזאת לא יכולה להיות ציונית כלל וכלל. ציונית. כן. כלומר, עמדה כזאת, שמה? כן, כן, כל זה מפריע לו. זאת אומרת, הוא רואה זה כבדיעבד. זאת אומרת, ברור שעמדה כזאת לא יכולה להזדהות עם הציונות. כי הציונות מדברת על זה שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל. אני חושב שזה מה שהציונות אומרת, לא? עד כאן שאני זוכר.
או באוגנדה.
או באוגנדה, אבל באיזושהי תיאוריה. כן, בסופו של דבר, המסקנה הרשמית של הציונות איננה אוגנדית. היא ארץ ישראלית.
אבל הוא יסכים שבדיעבד זה המטרה.
הוא יצטער על כך. הוא יעדיף בעצם יהדות של גולה.
אבל הוא חייב.
למה הוא חייב?
בגלל שהגענו למסקנה שאנחנו
צריכים להתסתות משש. כן, אבל הוא לא למד את השיעור שלי. כן, מה אתה אומר?
כששם השם נקרא מקום.
כן, אז זה בדיוק העניין. מה הכוונה שכזו לכו נקרא בשם המקום? אבל קודם כל פה, עוד לפני שאנחנו ניגשים אל הדרש, והפגע במקום זה המקום עצמו. כלומר, היציאה מן הגלות לארץ ישראל, אפשר לומר, זאת יציאה מקטגוריית הזמן וחזרה אל קטגוריית המקום. כלומר, זה מין מהפכה. זאת ההחלטה לעבור מצורת קיום אחת לצורת קיום אחרת. ולכן, לא צריך להתאמן, הרתיעה החרדית מהציונות, יש לה שורשים מאוד מאוד שורשיים. זה לא רק בגלל שהציונים הם חילוניים או דברים כאלה. זה משהו הרבה יותר בסיסי. האם ההגדרה של הזהות היהודית נעשית ברוח או בחומר? לא יודע שאלה. מה שלא תרצה, עמדות כאלה קיימות בין יהודים דתיים. אז זה שהם טועים, זה אני יודע, אבל אני רוצה להבין. כלומר, כי הרי חטא המרגלים, המרגלים לא רצו את הארץ, אבל הם היו גדולי ישראל. אז צריך להבין, כנראה שיש משהו קבוע בנפש הצדקת של היהודים המסרבת לקבל את קדושת הארץ. אז יגידו, כל זה בדיעבד, כן, זה מה שאומר אברהם השל. אולי זה קשה לכם לתפוס, כי אתם כאלה ציונים מיליטנטיים שרופים.
מה?
מה?
יש המונח שמאוד חזקה.
כן, זה נכון.
גם הם נלחמים עליו.
אבל זה מאוד מעניין לראות שבסופו של דבר יש העדפה, מבקרים את השיטה האומרת שבית המקדש יבוא מן השמיים. זאת אומרת, יש מין תחושה שאם זה יבוא בידי אדם, אנחנו נביא את סולל בונה, זה כמין חילול. כן? אפשר לראות, בספרות החרדית זה מלא מזה. כן? הרעיון שאנחנו נביא את המקדש, רעיון זר, אני קוראים לזה. כן? זה לא סתם. אז ברגע שאתה אומר, זה מן השמיים, אתה אומר, אני לא רוצה להתעסק בזה. או זה כמו שלמשל בגבי שיבת ציון, הרב שמשון רפאל הירש אומר שהרעיון לצאת מן הגלות על ידי יוזמה אנושית הוא סטייה הרת אסון. אתם לא רגילים לסגדון הזה, אבל זה קיים. עידו, מה רוצה להגיד?
זה קשור גם לזה שיש רבנים שכן תמכו ביישוב בארץ, אבל לא תמכו בגלל התנועה הציונית.
בגלל החילונות?
בקדושת הארץ, אבל בגלל...
לא, 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 הפוך. דווקא לא. זאת אומרת, זה דווקא הצד השטחי. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, אנחנו לא יכולים לתמוך בתנועה שאפילו שיש לה מטרות טובות, אבל היא חילונית. זאת עמדה מצויה גם. אני מדבר פה על העמדה היותר שורשית של החרדים, שיש בה רתיעה עקרונית מהמרחב. חוששים מעבודה זרה. נכון? כן.
אז אמרת שויפגע במקום, אמרת לראות על פשטו של פסוק, ופסלתי את חלב
המדימה. אני עדיין בפשט הפסוק.
כן.
אבל פשוט לא נתמיד לי לגמור. כן.
כן. בפרשת הרגלים באמת רואים שהתגישה של המקום מעלים את התגושה כל הנשיאים.
כן, כן, ברור.
שזה מעמד כל הרגלים.
אז אתה רוצה לה... אז אתה אומר שאתה תמה על חטא המרגלים, נכון?
לא, אני חושב שזה משהו נכון.
כן, אבל מה אתה רוצה לומר? אתה רוצה להקשור?
זה לא שיש קדושה, קדושת הארץ.
כן.
ושקדושת הארץ במקום של מדבר, ופתאום
ש... ברור, אתה אם כן מודע לניגוד שיש בין שתי הקדושות, קדושת האדם, קדושת הארץ, יש איזה ניגוד.
יש לו משהו מהם, ויש לו משהו נכון.
נכון, אני לא יודע, יש מה לדבר. כשאנחנו נלמד על חטא המרגלים, כשנלמד על חטא המרגלים, כשנגיע לפרשת שלח, נדבר על זה. לא, מה, תוך זמן קצר אפשר ללמוד. אם אתם לא תשאלו יותר מדי שאלות, ותבינו כל מה שאני אומר. נגיע תוך חצי שעה לפרשת שלח. עכשיו, מה לא נכון בגישה הזאת? אני רוצה פה להסביר פה מדוע יש פה טעות, וטעות כבדה, זה לא סתם. מסיבה פשוטה מאוד. היהדות, אני אגלה לכם סוד, היהדות היא מונותאיסטית. ידעתם את זה? ידעת שהיהדות היא מונותאיסטית?
לא.
לא ידעת, נכון? אז לכן אני שמח שבאתי לספר לכם את זה. היהדות היא מונותאיסטית. ולכן לא ייתכן. מה? כן, מה?
אמונה באל אחד. אמונה,
כן, מונותאיסטית, זאת אומרת שמניחה שיש, מאמינה שיש אל אחד. ואם האלוה הוא אחד, מה?
לא מדויק.
למה זה לא מדויק? כמה, יש אל וחצי?
לא. זה לא מונחים של אחד או שניים.
אתה צודק. לכן אני רוצה להסביר מה המשמעות של היות היהדות מונותאיסטית. שלא ייתכן לזהות את האלוהי עם ממד אחד של המציאות, ולא עם השני. כלומר, אם זה מונותאיסטי, אז זה ברצינות. זאת אומרת, זה כולל הכל. כלומר, לא ייתכן להעמיד את הממד הארצי, או החומרי, או הפוליטי, טריטוריאלי, מחוץ לאלוהות, מחוץ לכלכלה האלוהית. זה הכוונה של מונותאיזם. כלומר, היהדות, כמו שאתה אומר בצדק, מבחינה תיאולוגית אבסולוטית, לא מדברת על מהות האלוהות בכלל. אין תיאולוגיה יהודית. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מונותאיזם, אנחנו מדברים על האופן של ההתגלות של הבורא. ההתגלות היא אחדותית. ולכן לא ייתכן שבהשקפת העולם הכוללת ובהפעלת הקודש, אנחנו נעמיד ממד מסוים מבחוץ. ולכן חייב להיות שתהיה קדושת הארץ. כלומר, לא כמו שאברהם השל חושב שזה בדיעבד בגלל מקרה החטא, אלא להפך זה לכתחילה. ובאמת, אנחנו רואים בסוף פרשת יתרו, מיד אחרי מתן תורה, עוד לפני כל חטא שהוא, כבר אז מדברים על מזבח. נכון? מזבח מסוג אחר קצת, אבל מזבח. מה? כן, כבר בשירת הים. מקדש השם כוננו ידיך. כן, מה אתה אומר?
הרב מסתר את מספרים שזה עניין של שורשים שם. כאילו הדברים האלה, במידה מסוימת. איך שאני מגן תופס את העולם.
אתה כן.
כמובן שתהיה לו תיאולוגיה שלמה שהוא יסביר אותה על פי שורש.
כן, כן, בדיוק. כלומר, יש
שורש. תגיד שהוא טועה.
כן.
אבל הוא יגיד שאתה טועה, וזה יהיה נכון להגיד שאתה טועה כשהוא אומר.
לא נכון.
לא.
אוקיי. מה שאני אמרתי, זה שיש שורשי נשמות, בהחלט, האדם רגיש יותר לשיטה מסוימת לפי שורש נשמתו, אבל זה עוד לא אומר שהוא צודק.
לפי שיטתך, כי אתה לא נמצא בשורש נשמתו.
לא, אפשר להוכיח את זה. הרי כתוב, למשל, כאשר הביאו את דוד לפני שאול המלך, כדי שינגן לו. אז איך כתוב שם? ראיתי בן לישי, בית הלחמי, יודע נגן, וטוב רואי. יש פה סנהדרין? מסכת סנהדרין, יש פה? כמה זה עלה? אז שם כשרוצים להציג את דוד, מי שמציג אותו זה דואג האדומי. הוא אמר כך, אמר רב יהודה, אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע, יודע נגן שיודע לשאול, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, נבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, איש תואר שמראה פנים בהלכה, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. כן, כלומר, הוא אמר שישה שבחים על דוד, שעוד לא היה מלך, הוא היה סתם רועה צאן שיודע לנגן. אז הוא אמר עליו שישה שבחים, כשהשישי מהו? והשם עמו שהלכה כמותו. אז עכשיו, בכל הוא אמר להו, ואז מה אמר שאול שהוא שמע את כל זה? על כל אלה הוא אמר, יונתן בני כמו? אין פה שום חידוש, גם יונתן, הבן שלי אותו דבר. מה זה יונתן בני? מי שעתיד להיות מלך אחריי. כיוון זה אמר לה, והשם עמו, כשהוא אמר, הלכה כמותו, מילתא דבדידי נמי לא הווה, דבר שגם אצלו לא היה, חלש דעתי ויקניבה. אז חלשה דעתו והתחיל לקנא. כלומר, גם האדם שנמצא בשורש נשמתו נמצא בשיטה אחרת, וזה לגיטימי, יודע שאין הלכה כמותו. נכון, זאת אומרת. זאת אומרת שבשתי השיטות, נכון, יש שורשי נשמות, אבל יש הלכה. סנהדרין, דף צדי ג' עמוד ב'. האם שלמדנו את זה פה? מה? לא, הוא אמר שזה צודק שכל אחד יגיד על השני שאין הלכה כמותו, זה לא נכון. הנה, אתה רואה שאנחנו רואים ששאול, שאין הלכה כמותו, יודע את זה. הלובי הזה הוא מאמץ את השיטה של דוד.
וזה חשד לעצמו?
כן. ומה שקובע שהלכה כמותו, זה אם הוא יכול להיות מלך. זאת אומרת, יש יחס בין המלכות ובין ההלכה.
ואם חשד לעצמו, הוא לא יודע שהלכה כמו שהלכה...
לפי הקבלה היה, מידת המלכות, ניקד הלכה. מידת המלכות מכונה אצל המקובלים בשם הלכה. טוב, מהלך, כן, אז בואו נחזור ויפגע במקום. אם זה נכון כל מה שאמרנו, יוצא שבשעה שיעקב אבינו יוצא לגלות, אז במה הוא צריך לפגוע? בזמן ולא במקום. מובן? בכל מה שהסברתי. אז אם לא הבנת, סימן שאני מורה גרוע. נכון? מה? ויפגע במקום. הוא עדיין בארץ. זה יפה. זאת אומרת, שבשעה שהוא יוצא אל חוץ על הארץ, הוא צריך לברר לעצמו מהו המקום. כי אל המקום הוא צריך לשוב. כלומר, מתי משהו מתחיל להיות חשוב? כשאתה מאבד אותו. או כשאתה עומד לאבד אותו. אז אתה פתאום שם לב לחשיבותו. לכן, ויפגע במקום. או למשל גם, ויצא יעקב מבאר שבע, מה אומר רש"י? יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. כלומר, משהו יוצא משם, אז מרגישים פתאום את החשיבות של המקום, ומה היה המקום בזמן שהצדיק היה שם וכדומה. כלומר, הסוגיה שיעקב צריך לברר בשעה שהוא יוצא לגלות, זה סוגיית המקום. ויפגע במקום. ולכן, חז"ל אמרו שהמקום זה הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. לא תמיד הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. לפעמים. אבל פה הוא נקרא מקום. למה? כי היחס של יעקב אל האלוהות זה דרך מידת המקום. כן, איך הוא בגדה של פסח? ברוך המקום, ברוך הוא. נכון? אז למה נקרא הקדוש ברוך הוא בשם מקום? כי המקום זה מה שמקיים. נכון? אנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו דבר שאין לו מקום. אז אם כן, המקום הוא ה... שאמר, המסגרת הכוללת של הקיום. מקום מלשון מקיים.
אנחנו חיים במקום שאינו מקום.
אנחנו במקום שאינו מקום?
כן, כשאנחנו עובדים, כשאנחנו עושים כל העבודה השכלית שלנו, כל העבודה הלימודית שלנו, כל העבודה התפילתית שלנו, אין לה מקום.
לא, זה לא מקום גשמי, אבל יש לה מקום. כלומר, זה כמו שתאמר, תשמע, יש גם חתול שרוצה לשמוע את השיעור. האם יש מקום להכניס אותו לכיתה? התשובה היא, יראה. מי יודע מצד המקום? הנה, יש פה בלטות לרוב. כן? אלא, אין מקום לזה מבחינה מנטלית. כלומר, המקום זה נתינת האפשרות של הקיום. אז לפעמים זה יכול להיות גשמי מרחבי, זה יכול להיות מנטלי. למשל, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, לא שהוא חס וחלילה במרחב. אלא הוא מקומו של עולם, כך אומרים חז"ל, נכון? וזה מקומו של עולם, הוא נותן מקום למציאות. ומאחר והמציאות איננה תנאי לקיומו, לכן מוסיפים חז"ל, ואין העולם מקומו. פרשטייס? כן.
מאמר מסובך, זה בסדר.
זה מאמר מסובך מאוד, אפשר לכתוב על איזה ספרים, שלמים. ויש כאלה שעשו את זה. עכשיו, אם זה מעניין אותך, יש ספר נקרא שערי הייחוד והאמונה, מעט רבי אהרון מסטרשלה. באוניברסיטה הם קוראים לו סטרסיליה. אבל רבי אהרון מסטרשלה, שהיה תלמידו הגדול של בעל התניא, הוא רצה להיות הרבי אחריו, אבל בסוף מינו את הבן, האדמו"ר האמצעי, רב דב בר. טוב, בקיצור, הוא כתב ספר שערי הייחוד והאמונה רק על המשפט הזה. מה זה? חבל על הזמן הספר הזה. ארוך מאוד, כמה מאות עמודים. טוב, ויפגע במקום. כלומר, הוא צריך עכשיו לצאת לגלות. אז מאחר הוא יוצא לגלות, הוא פוגע במקום קודם. חז"ל אפילו אומרים זה בצורה מאוד יפה. וילך חרנה, אז הוא הגיע לחרנה. אז מה זה ויפגע במקום? חזר אחורה. לא, הוא אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפלל בו, חזר אחור. ואז היה לו אותו גילוי שאנחנו לומדים עכשיו, והוא המשיך אחר כך. זה כאילו פעמיים הוא יצא לחרן. כן, כלומר, הוא צריך לדעת לאיזה מקום הוא ישוב. כלומר, היציאה מן המקום, זה לא פסילת המקום, אלא להפך. זה כניסה לעמדת המתנה. איך לומר, זה שימורים. חיים תרדמתיים. תרדמת חורף, כן? כשהדוב הולך לישון בחורף, זה על מנת לקום אחר כך, כן?
כמו סימון טריטוריה ומעבר.
סימון טריטוריה. אפשר להגיד את זה כך. לא, בעצם הוא צריך להתמלא מזה. אז הוא קצת יצא לגולה, כדי להרגיש את הגעגוע, כדי לדעת מה חסר לו, מיד חזר, מתמלא במקום, ואז יוצא. או? לכן חז"ל אמרו, ויפגע במקום, תיקן תפילת ערבית. עכשיו זה מובן, לא? כן? אברהם אבינו, תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת מנחה. יעקב מתקן תפילת ערבית. זאת אומרת, כיצד פוגשים את האלוהות בלילה? מה זה הלילה? זה הגלות. למה הלילה זה גלות? כי זה הזמן שלא רואים. כלומר, בזמן הגלות אין התגלות של הבורא, אין ודאות של הנוכחות שלו, זאת כוונה שיש סילוק השכינה. לכן אנחנו נמצאים בלילה, בחשיכה רוחנית, ולכן צריך לדעת האם בכלל אפשר להתפלל במצב הזה. אם תראה את רשות החובה, זה אחת הסיבות, זה לא סיבה היחידה. כן. הלילה, העולם הזה דומה ללילה. כך כתוב הגמרא בפסחים, דף ב' עמוד ב'. אלא אם כן, בתוך העולם הזה כתוב בלילה אור בעדני, כך אומרת הגמרא בפסחים. שאפילו בתוך העולם הזה אפשר להביא אור מהעולם הבא.
אבל לכאורה בלילה זה מצב שהוא יותר דומה למציאות שאנחנו רגילים אליה.
נכון, נכון.
אנחנו חווים מציאות אמיתית.
אכן, כן. אני לא יודע אם זה יותר אמיתי, אבל זאת המציאות שאנחנו חווים. אנחנו חווים את ההיעדר, את ההסתר. זה נכון. כן, בבקשה.
אם אתה רב אומר, כל מה של נבואה, אנחנו בגלות.
מבחינה מסוימת. זאת אומרת, ההגדרה של גלות וגאולה זה אם יש עצמאות מדינית או לא. עכשיו, זה נכון. אנחנו גם יודעים שהעצמאות המדינית היא החזרת השכינה. אבל יש מדרגות בהחזרת השכינה. כלומר, השכינה חזרה אלינו במידה מסוימת. יש לנו ודאות.
מה, בגלל עצמאות?
בגלל שאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. איך אפשר להגיד הלל אם אין ודאות? אבל? כן. לכן אלה שאין להם ודאות הפסיקו להגיד הלל. מה אתה?
זה יוצא פה שאין ודאות. אחרי אם הייתה ודאות כולם היו אומרים.
לא, יש תפילה, ותחזנה עינינו בשופחה לציון. מה זה ותחזנה עינינו? אתה מתפלל לראות. זאת אומרת, גם כשאתה שוב, לא כולם יראו. כן, נכון, וזה מפורש בישעיהו, מי עיוור כמעבדי ומי עיוור כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולם ומי עיוור כעבד השם. לא אני כתבתי את זה, אני לא הצלחתי למחוק, הבאתי טיפקס, לא הלך. כן, מה אתה אומר?
אמרנו שהיחס של יעקב לאלוקות זה דרך המקום.
נכון.
לא הבנתי את זה כל כך. מה,
כלומר,
מה אומר,
מבחינת הגעגוע אל המקום.
כן.
זה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? הוא מקומו של עולם? כן.
אבל דווקא בחיים התרבותיים האלה, שם נבנה עם ישראל, שם הוא מוליד את כל...
לא שומע.
דווקא בחיים הגלותיים...
אז נולדנו, נכון.
אז נולדנו.
לא לגמרי. כי אם אתה שם לב לפי הסיפור של התורה, מי נולד בגלות? חוץ מבנימין. יפה. חוץ מבנימין. זאת אומרת, כל הזמן שלא נולד בנימין, אתה עוד לא עם ישראל. לכן אפשר להבין מדוע בין יוסף ליהודה, כל הריב זה על בנימין. כי הם יודעים שאיפה שנמצאת נפשו של בנימין, שם נמצאת נפש האומה. כתוב בנפשו, קשורה בנפשו.
לכן זה גם נמצא, בית המקדש נמצא בחלקו.
נכון, לכן לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין, הוא הצבר.
יש קשר בזה שיעקב אבינו דווקא מתקן את תפילת ערבית של גלות לבין היחס שלו למקום? זאת אומרת, השיבה שלנו לארץ היא גם באופן חשוב כזה?
לא.
מגמה של חושך?
אנחנו, למה? זה מגמה של אור. לחזור לארץ זה אור, למה זה חושך?
אבל זה נעשה מתוך חושך.
למה זה... לפני כן. לא, היציאה, החזרה היא דווקא שחר, נקראת אצלנו. זה השחר. פה זה היציאה אל הגלות. יעקב פה זה לא עם ישראל עדיין. עכשיו, יש אפילו שאלה, האם במצב של סילוק השכינה, עדיין יש אפשרות לעם ישראל להיות העד על אחדות הבורא או לא? ייתכן מאוד לומר, היה אפשר לומר, שברגע שנסתלקה שכינה, אין לעם ישראל תפקיד יותר בהיסטוריה. נכון? שאלה זו נשאלה בתחילת התלמוד. כלומר, מעניין, הספר, אחרי תורה שבכתב, יש לנו תורה שבעל פה. הספר הראשון של תורה שבעל פה, המשנה. המשנה איננה יכולה לפתוח בלי לברר את השאלה קודם. השאלה הזאת. איך מתחילה המשנה הראשונה? האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר.
נכון? חלקי, מה שאומר את זה? אם השכינה ירדה אתנו לגלות.
זו השאלה. זאת אומרת, אבל זה צריך לברר את זה. כלומר, זאת השאלה. כן, ככה, אני זוכר ככה, זה, ככה פותחת המשנה הראשונה. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר? כן. מאימתי קוראים את שמה בערבין. מה זה לקרוא את שמה? זה לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. בערבין, במצב של היעדר. כלומר, האומה נתונה בתוך היעדר, אז מאימתי, כלומר, מהו המצב הנפשי שאני יכול להבחין בו, שדרכו אני יכול עדיין להמשיך את אותה עדות של האומה. מאימתי. ואז מחפשים מהו הפרופיל האנושי, הטיפוס האנושי, של עם ישראל בזמן הגלות שעדיין מסוגל לעשות את זה. ואז מתברר משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זאת אומרת, כדרך אותו חלק של האומה שהמשיך את העבודה הכהנית. מי הוא החלק של האומה שהמשיך את העבודה הכהנית? הרבנים. זאת אומרת, בזמן הגלות, מה זה יהודי? זה רב. זה רב וכל המסתעף ממנו. מובן? בזמן בית שני, לעומת זה, תקראו את יוספוס פלביוס. יש גם רבנים, זה גם חלק מן האומה, אבל זה לא מה שמגדיר את הזהות היהודית. הסנהדרין, מה שנשאר מזה. כן, אבל הסנהדרין היא לא מרכזית בחיי האומה בזמן בית שני. יש לך מלך, יש לך חיילים, יש לך... כן, אתה צודק. טוב, זה צריך קצת לברר את נקודת החיבור. אבל בסנהדרין יושבים הכהנים. הכהנים, ובתה אל הכהנים הלוויים או אל השופט. שיש עדיפות לכהונה בתוך הסנהדרין. אז זה צריך לברר, שם אחר יש דעות שונות בגמרא, יש מי שאומר משעה שנכנס העני לאכול פיתו, ויש עוד כמה הגדרות.
לא, אבל בכהונה יש סגוליות יותר מאשר...
יכול להיות, אבל תראו, אני לא רוצה עכשיו, זה סוגיה במסכת ברכות, כן? אני לא יכול עכשיו להחליט, אבל שוב אני חוזר לזה שויפגע במקום, תיקן תפילת ערבית, וגם כנראה גם קריאת שמה של ערבית. קריאת שמה של ערבית, ואז השאלה האם באמת ברצינות אפשר לקרוא את שמה במצב הזה. וכאן מתברר שאכן כן, זה מה שאמרת, שכינה יצאה לגלות איתנו. כלומר, יש עדיין משהו. ויפגע במקום, זה בכלל השאלה האם יש רציפות של זהות בין מדינת ישראל של היום לבין עם ישראל המקראי. כן? אנחנו טוענים שכן. כלומר, כאשר אנחנו חוזרים אל הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא מקיים את הברית שלו עם אבותינו. אבל כל העולם כולו אומר את ההפך. הכנסייה בוודאי שאומר את ההפך. כן? שעם ישראל זה הם ולא אנחנו. גם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אמר את זה. הוא אמר, התנך איננו הטאבו שלנו. זאת אומרת, אין שום יחס בין התנך לבין זכות קיומה של מדינת ישראל. אז מכוח מה קמה מדינת ישראל? למה אני מביא את כל זה? כדי לברר האם יש רציפות. כלומר, האם בזמן הגלות עבדה הזהות הקדמונית שלנו, ואז יוצא שמה שקם בימינו הוא משהו חדש, איזה מין יצירה חדשה, או שבאמת יש המשך.
זה קשור לבטור במקום שיעקב.
נכון. עכשיו, כמו כן, למה זה מעצבן אותך שאני מביא את זה?
לא, אני רוצה להבין.
כמו כן גם, ישעיהו ליבוביץ', אני זוכר, תמיד היה אומר, אין שום קשר בין מדינת ישראל, הציונית חילונית, לבין עם ישראל שהתורה מדברת עליו. למה הוא אמר את זה? הוא אמר כי מה זה עם ישראל? ככה זה הייתה שיטתו. עם ישראל זה מי שמקיים מצוות. אתה לא מקיים מצוות, אתה לא עם ישראל. משהו כזה. באופן קיומי על כל פנים.
אני אומר לפחות שאתה מקשיב, אין שומר
או ישר. לא, כי הם לא מורגנים כאומה.
אנחנו בגלות.
הדתיים הם לא אומה. כן, מה?
אנחנו בגלות.
לפי ליבוביץ'? כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי.
אז זה לא בקור המקום לפני שיצלו, אותם ישראל...
נכון, נכון, נכון. ויפגע במקום. וילן שם. כלומר, הוא עכשיו מתרגל ללילה. כיווה השמש. עכשיו אני לא הבנתי כלום. מה זה שהשמש באה? שקע, נכון? השמש שוקעת, שמש באה. ממזרח שמש עד מבואו. זה המשמעות של המילה ביאת שמש בתנך. מה? ובא השמש ותהר ואחר יאכל מילה כבודה שהיא... טוב. אם זה יתן לי לגמור את המשפטים, אני היחיד פה שאסור לו לגמור את המשפטים שלי. אני כל פעם שאתם מתדברים, אני מרשה לכם לגמור את המשפט. אני היחיד שאתם לא מרשים לו. טוב. וילן שם כיווה השמש. אז אנחנו שואלים פה שאלה פשוטה. מדוע העברית משתמשת בביטוי ביאת שמש כדי לדבר על שקיעה? אז אפשר להגיד, ביאה זה כל דבר שנכנס פנימה. כיוון שהשמש נראית כמי שנכנסת לתוך חדר, שון, כביכול, אז קוראים לזה מביאת השמש. אבל אפשר גם לומר אחרת. וכאן זה כאילו באופן אסוציאטיבי נרמז. בא השמש, הגיע הזמן של השמש. אומר הזוהר, בוודאי. הגיע הזמן שמשו של עשיו. כלומר, הוא עכשיו יוצא לגלות, אז מי מולך עכשיו בעולם? עשיו, בא השמש. אז מי אנחנו באותו זמן? ירח. או, עם ישראל, כתוב ישראל מונים ללבנה, ואומות העולם מונים לחמה. כן, לוח השנה השמשי בא מרומא. כן, מה אתה אומר?
כן,
כי?
השמש
כן, אולן שם, כלומר הוא נכנס עכשיו למצב של תרדמה, של לינה, כי עכשיו אין לו מה לעשות בעיר. כלומר, זה לא התפקיד שלו עכשיו לנהל את העולם. יש מישהו אחר שעושה את זה. עכשיו הוא בלינה. כי בינתיים באה השמש. הגיע זמנו. ועל אדום. כן, כן, ודאי, זה בדיוק זה. הרי המהר"ל, יש לו שלושה פרקים שלמים, ארוכים מאוד, שבהם הוא הביא כל האגדות שמשוות את אדום לשמש. נכון? אנחנו מונים ללבנה, ואומות העולם מונים לחמה. אז הגיע הזמן של אומות העולם. אם אתם למדתם קצת היסטוריה של אירופה, כשאירופה הרגישה שהגיעה לפסגת התרבות שלה, אז היא קינתה את המלך המרכזי שריכז את התנועה הזאת בשם המלך השמש. מלך השמש קראו לו לואי 14, כן, מלך צרפת, קרא לעצמו השמש.
סטלין, לא?
סטלין
זה שמש
העמים. שמש העמים, כן. מה אתה אומר? כן, וזה שמש של חמסים, זה משהו אחר. זה
מכת שמש.
מכת שמש. רצה להגיד משהו? טוב. ויפגע במקום ואלן שם קיבה השמש. עכשיו אנחנו צריכים להבין, כן, מה קורה בסוף גלותו. תסתכלו לרגע אחד בפרק למד ב'. פרק למד ב', פסוק למד ב'. פרק למד ב', פסוק למד ב'. מה כתוב? ויזרח לו השמש. זה כשהוא יוצא מן הגלות. זרחה בשבילו. סימן שעד עכשיו היא לא זרחה בשבילו, היא זרחה בשביל מישהו אחר. טוב, בואו נחזור לפרק כ"ח. ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום. לא. בשביל להגיע לזה לדבר.
שאלה קודם על הבא השמש. הרע שאומר... שקעה זאת היא נחלה פתאום, שלא
בונתה
כדי
שידיד
שלם, הוא צריך להגיד דבר כזה.
מה
המטרה שלו?
מה
ראשי
רוצה לומר בזה?
כן.
שהשמש שקעה פתאום, שלא בונתה. בשבילו, נכון.
הוא היה עייף?
כן, זה היה... לא, כדי שילין שם, כדי שיפגש עם בית אל. ויקח מאבני המקום ויישם מרשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום. בכלל, ספר בראשית הוא ספר החלומות. כמעט, אני חושב שמחצית מהחלומות המוזכרים בתנ״ך נמצאים בספר בראשית. עכשיו, החלום בתנ״ך פירושו לא מה שאנחנו קוראים חלימה, שזה נגיד חזיונות לילה, אלא חלום, כשהתנ״ך אומר חלום זה סוג של נבואה. אבל זאת נבואה של געגוע. כלומר, זו נבואה שהיא הפך המציאות. מי שחולם הוא לא מציאותי. או שאתה חולם, או שאתה במציאות. כלומר, יוצא לפי זה שהקיום היהודי בגלות הוא החלום.
מה?
החלום. עכשיו, זה גם אומר שהיהודי בגלות מלמד את אומות העולם לחלום. אנחנו התקווה בעולם. והיה חלום. והנה סולם. אני לא הבנתי. זה עברית קטן. קצת עברית. שפה קשה. אני חולה חדש. שתי חדשות באדמה. כי מה כתוב כאן? ויה חלום והנה סולם. צריך להיות כתוב. ויה חלום ויר סולם. או בחלומו והנה סולם. אבל ויה חלום והנה סולם, זו לא עברית. אלא אם כן רוצים לומר. אם יש מישהו שחולם, אז יש סולם. מי? החולם עצמו. כיוון שהוא חולם, אז יש סולם בין שמיים לארץ. יש קשר בין העולמות. למרות שהשמיים הם גבוהים מאוד. והארץ נמוכה מאוד, אבל יש סולם שמקשר ביניהם. יש חלום. יש החלום, הציפייה של האיחוד בין השמיים לארץ. והיה חלום, והנה סולם.
שהוא היה סולם?
אז הוא היה סולם. והיה חלום.
והיה חלום והוא סולם.
זה מה שכתוב. זה מה שכתוב, והנה סולם. עכשיו בואו נראה. מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בו זה כמובן ביעקב עצמו, אבל אני רוצה כדי להבין. מה זה ההי הזאת שבסוף המילה ארצה? ש... מה? מדוע יש ה בסוף המילה ארצה? כיוון, נכון? כלומר, אם אני אומר ארצה, זה סימן שאיפה מוצב הסולם? בשמיים. והוא פונה לכיוון הארץ. הוא מוצב ארצה, לכיוון הארץ. עכשיו ההמשך. וראשו מגיע השמיימה. אז אם כן, איפה מוצב הסולם? בארץ. והראש שלו לכיוון השמיים.
זה הפוך,
נכון?
אז עוד פעם, הסולם נוטה לכיוון הארץ?
כן, אם הוא נוטה לכיוון הארץ, סימן שהוא מוצב בשמיים.
באמצע.
או שהוא באמצע. אבל אז, אם הוא באמצע, אז זה לא, אז על מה הוא ניצב? כן, מוצב הכוונה שמשהו מחזיק אותו. זה לא יכול להיות.
יש פה שתי דברים. מצד אחד מוצב ארצה, מצד שני ראשו מגיע השמיים.
זה סותר, ודאי. זה שני חלקי הביטוי סותרים זעז, כלומר זה את זה. אם אני אומר מוצב ארצה, סימן שהסולם נמצא בשמיים, והוא פונה לכיוון הארץ. אם אני אומר ראשו מגיע השמיים, משמע שהוא מוצב בארץ והוא פונה אל השמיים. אם כן, יש פה סתירה בין תחילת המשפט לסוף המשפט. זה ברור?
כן.
יפה מאוד. אני שמח שזה ברור. עכשיו אנחנו ניגש אל הפתרון.
אבל אונקלוס לא מסכים איתך.
אונקלוס לא מסכים איתי? למה? בוא נראה. מה אומר אונקלוס? וחלם והה סולמה נעיץ בהרעה ורשי מתה עד צד שמיה. והם על אחייד אדוני סלקין ונחתים בו.
כן, נעיץ בארה, אצלו זה נעיץ
בארה, והוא מקובע בקרקע. נכון. נכון. אז אונקלוס לא מסכים איתי. אבל פה אני עומד את הפשע של הפסוק לפני שאונקלוס מנסה, הרי ברור שאונקלוס מתארץ. כלומר, אונקלוס רואה את הבעיה, ואז הוא עוטף את העסק. כן, איך תמיד מוצב ארצה, הרי מצד שכתוב בראשו של השמיים, זה מה שהכריח את אונקלוס למצוא פתרון, ולומר שארצה הכוונה נעיץ בהרעה. אבל זה לא המשמעות. אז בואו נלמד את הפשט. כלומר, יש לנו כלל גדול, בשיעור הזה אנחנו קראים. קצת. אנחנו קצת קראים.
מה? מוצב ארצה, הכוונה
שהארץ. מוצב ארצה, הכוונה שהוא נעוץ בשמיים, והוא פונה אל כיוון הארץ. הארצה, זה כיוון.
עומד על הקרקע.
על איזה קרקע? הקרקע הזה... אבל לא כתוב שראשו בשמיים. לא כתוב ראשו בשמיים. כתוב ראשו מגיע השמיים. השמיים. הכוונה לכיוון השמיים. אז סימן שהוא נעוץ באדמה. מצד שני אתה אומר מוצב ארצה. ארצה פירושו לכיוון הארץ. אז אם כן הוא נעוץ בשמיים. נכון. זאת הסיבה. זאת הקושיה הגדולה. ועכשיו אנחנו עוברים אל הפתרון. הפתרון הוא שיש שני סולמות. חכה, חכה. הפתרון הוא שיש פה בעצם שני סולמות. יש זה שעולה, או זה שיורד. צריך להגיד שלום, כן. בדרך. קוראים לה מועלה. עכשיו, אם כן, יש... סולם, אגב, עם כל ההערות שלכם, בסוף אתם לא תבינו, אני כתב, אני לא אזכור מה אני אומר, באינטרנט יגידו השיעורים שלכם משעממים, לא נוכל ככה להתקדם. כן. עכשיו, אם כן, יש פה שני סולמות. יש סולם שמתחיל מן השמיים ופונה אל הארץ, יש סולם שפונה מן הארץ אל השמיים. אבל כתוב כאן סולם, לא כתוב הנה סולמות.
שני סולמות שמתחברים לאחד.
אז אם הם מתחברים לאחד, אז זה סולם אחד. אבל אז זה ארצה ושעה השמיים. אלא צריך לומר, מה?
הזמן נתון לסולם אחד.
בזמן מה?
בזמן נתון לסולם אחד.
בזמן מה?
כל נתון. פעם
אחת שעולה מלמטה למעלה. אני מציע הצעה. אני רוצה לתת תשובה. תנו לי. כל אחד שאומר פה רעיון, אני נותן לו מתחילתו ועד סופו לומר אותו. גם לי מותר. זה אומר שבעצם זה באמת סולם אחד. אבל זה סולם אחד עם חור באמצע. בלי רציפות. כלומר, יש שלב שכדי לעבור מהחלק הראשון של הסולם אל החלק השני של הסולם, אתה צריך לקפוץ. נכון? מה שזה אומר. אומנם זה סולם אחד, אבל לא רציף. לא לינאר. פשוט מאוד. כתוב סולם, כתוב מצד שני שיש שניים. אז איך יכול להיות? אז זה שניים שהם אחד. פשוט מאוד. הרי אם יש סולם מוצב ארצה, אז זה סימן שהוא מתחיל בשמיים, והוא פונה לכיוון הארץ. ואם ראשו מגיע השמיים, ממש משהו בארץ, הוא פונה לכיוון השמיים.
הוא מגיע השמיים, הוא לא פונה לכיוון השמיים.
לא, לא כתוב מגיע.
ראשו מגיע,
זאת אומרת שהוא כבר הגיע. לא, אז אם זה מגיע במובן של הגיע, אז אתה צריך להגיד, וראשו בשמיים. מגיע השמיים, ממש משהו לא מגיע ממש. אז זאת אומרת, שיש כיכול סולם, שבו כדי לעבור מהחלק האחד השני, וזה שפשוט אתה צריך לקפוץ.
אבל נראה גם
שהם
לא מקובעים משום מקום. לא, אף אחד
מהם
לא קבוע, לא
בארץ.
כתוב
מוצב. מוצב זה כיוון שהוא קבוע. אם כך, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שהקשר בין האדם לבין הבורא איננו רציף. במחשבה המיסטית רגילים לחשוב, איך אני מגיע עד אלוהים? אני אעלה מדרגה אחת, אחר כך עוד מדרגה שנייה, ושלישית, ורביעית, וכך הלאה, עד שאני אגיע לקדוש ברוך הוא. זה מחשבה ילדותית, אגב, שיש בה גם גאווה וגם טיפשות. גאווה כי מי אתה כדי להידבק בבורא, וטיפשות, כי הרי מה המרחק בין האדם לבורא? אין סוף. כמה זמן זה לוקח לעבור אין סוף? אין סוף, אז לא תגיע.
אין סוף אין זמן.
לכן, יש איזשהו שלב שהמעבר מן ה... כמו שאומרים הפילוסופים, מהאמננטיות אל הטרנסנדנטיות, מהמתגלה אל הנבדל, זה דורש באיזשהו מקום קפיצה. איזה משהו שאיננו רציף. עכשיו, הקפיצה הזאת היא מאוד בעייתית, משום שיש מצב שבו האדם אין לו על מה להישען. כלומר, כשאני על שליבות הסולם, אני מתקדם. כשהגעתי לשלב השני, אני ממשיך להתקדם עם השליבות. אבל יש שלב שבו אני יכול ליפול גם. כלומר, יש מצבים בנפש, שבהם האדם נמצא ללא כל משען. לא, האדם קופץ לבדו.
זה שוב
זה
אדם.
לא, זאת אמונה. זאת אומרת, אתם יודעים, יש... זהו, זה מה שלא ברור. כתוב, ארץ לא עבר באיש ולא היה אדם שם. כלומר, יש מצבים שאתה נפגש עם דבר שרק אתה פוגש אותו לראשונה. מבחינתך אולי. כלומר, אין מי שעוזר לך. כלומר, זה כמו שמשל אומרים, אברהם תיקן תפילת שחרית. אז אם יש אחד שכבר היה שם, אז עכשיו אני יכול ללכת בשביל שלו. עכשיו אני יודע איך מתפללים בבוקר. כי אברהם תיקן. ויצחק תיקן לתפילת מנחה. עכשיו אני יודע איך עושים את זה. דוד המלך עשה תשובה, אז אני יודע עכשיו איך עושים תשובה. כלומר, יש מישהו שנתן לי נתיב, חפר לי את התעלה. אבל הראשון שעושה את זה, איך הוא יודע איך עושים? ברור? ולכן המצב הוא קשה מאוד. כאן אפשר ליפול. יש מה שנקרא עמלק שבלב. אין, יש עמלק הפוליטי, האומה שאנחנו נגדה נלחמים, ויש עמלק שבלב. מסביר רבי צדוק מלובלין שהעמלק שבלב זה בדיוק מקביל לעמלק הפוליטי. הקצה. מתי נלחמים בעמלק? לא.
כל מעבר בין
הקצה.
לא. כתוב בתורה, והיה, בהניח השם אלוהיך עליך, מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, תמחה את זכר עמלק. זאת אומרת, אתה לא תתמודד עם עמלק, עד שלא לא תגמור עם כל שאר האויבים. כלומר, כל זמן שיש לך אויב אחד עדיין, אל תטפל בעמלק. עכשיו, מה זה אומר? מי זה האויבים של האדם? האויבים של האדם, שהאדם יכול להגיד, תראה, אני לא מרגיש את האלוהות. לא יודע, אלוהים זה לא מדבר אליי. כן? למה? אולי בגלל שיש לך עבירות? רות, מה, אתה צודק. שמתי לב שזה עבירה. אני מתקן את העבירות שלי, עכשיו אני צדיק. נו, איך אתה מרגיש עכשיו? עדיין לא מרגיש אותו. טוב, יש עוד משהו, אולי לא תיקנת את המידות שלך. נכון, לומד בסיעת ישרים, תקן את המידות, הכל בסדר. איך עכשיו? עדיין לא. אז אולי זה בגלל שאין לך בריאות, אתה לא בריא? או אין לך כסף? אז תעשה כסף, תהיה בריא. איך הולך? עוד לא. אולי בגלל שלא למדת תורה. בסדר, לומד כל התורה כולה. זהו, עכשיו גמרתי. סייע כי כל אויביי מסביב. נו, ואיך עכשיו? עדיין לא מרגיש אותו. זה הבעיה. כלומר, כל זמן שאתה יכול לתלות באיזשהו גורם שלא טופל את חסרון הכרת האלוהות, זה מצוין. אבל אחרי שהסילקת את הכל, אין יותר בעיות. אתה נשוי, יש לך ילדים, הכל בסדר. אז למה אתה עדיין לא מרגיש? אז כי כאן רוצים שאתה תתמודד לבד. זה מה שנקרא, תמחה את זכר המלאק. איך אומר רבי צדוק מדובלין? המלאק שבלב הוא חסרון הכרת הנוכח. כלומר, אתה לא יכול לומר לקדוש ברוך הוא, אתה. בסדר? וזה כנראה, בדרך אל האלוהות, יש שלב כזה של אובדן כל תפיסה. כי התפיסות שאנחנו משתמשים בהן כדי לדבר על האלוהות, הן תפיסות בדרך. אבל בזו שלב צריך להשתחרר מהם, ואז מתחילים לדעת במה מדובר. זה כמו שאומר הרמב״ם, אחרי שתדע מה האלוהים הוא לא, אז תתחיל לדעת מה הוא כן. או כמו שלמשל אמר להבדיל הגוי מלברנש, שמעתם על מלברנש? בעברית הוא מלברנש. ניקולא מלברנש, תלמידו של דקארט. הוא אמר, אי אפשר למצוא את האלוהים, אלא אם כן איבדת אותו תחילה. יש שלב כזה.
אז,
מה? איפה הוא יודע? הוא היה אדם די מיסטי. היה לו תפיסות מאוד מעניינות לגוי הזה. עכשיו, מאיפה זה בא לו? תראה, הוא היה תלמיד של אדם גדול. ומאיפה האדם הגדול הזה ידע את זה? דקארט, מאיפה הוא ידע? מהיהודים, מה? איזה שאלה. לא, זה לא סתם, אני אומר את זה. יש יסוד לדבר. עכשיו, אז זה בעצם מה שמתואר כאן. הסולם הזה הוא לא סולם רציף. הוא סולם שבו יש שלב מסוכן, שבו, זה כמו שמוצאים חללית לירח. בהתחלה צריך להשתחרר מהמשיכה של כדור הארץ. אחר כך משתמשים במשיכה של הירח. אבל יש באמצע שלב שאתה כבר לא פה ולא שם. ואז יש מבחינה אפילו טכנית. יש סכנה שאתה תחליק אל החלל. אל החלל ותולך ליבו. כן. טוב, בואו נמשיך. והיה חלום ואיני סולם מוצב ארצה. מה?
אמרנו שזה תלוי בן אדם גם כן, בכל מוצב.
בעצמו. הוא כאילו עומד על רגליו בחלל.
לא, זה קפיצה תלויה בו, זה שוב פעם, הוא זה שצריך לעשות את המהלך הזה.
ודאי הוא. כן.
אז לא אותם סוג של גבר.
לא, לא, לא. והיה חלום ואיני סולם מוצב ארצה. וראשו, זה לא גבר. וראשו מגיע השמיים. והנה, אני קורא... זה נראה. והנה, אני קורא עכשיו את הפסוק, כן? והנה... מה יצא עם הסולמות? מה, לא, לא, מה זאת אומרת, מה יצא? מה שאמרנו? כן. והנה...
אפשר להיות שאלה אחת? מה
אתם עושים איזה גמרא שם כאן רוחנית? כאילו, קצת מרגע, שתהיו מוכנים כשזה יקרה. והנה, מלאכי אלוהים, אני יכול לקרוא, והנה, מלאכי אלוהים, יורדים ועולים בו. כתוב עולים ויורדים. בציור העממי, איפה המלאכים נמצאים? למעלה או למטה?
למעלה.
אז היה צריך להיות כתוב. והנה מלאכי אלוהים, יורדים. ועולים בו. מה הפתרון? הם בו. מי זה בו? ביעקב. כלומר, זה מלאכי ליבו של האדם. יש מלאכים שהאדם שולח.
רגע, הפסוק הקודם החלום מדבר על יעקב.
ודאי שכן. והיה חלום והנה סולם. מי זה הסולם? זה החולם. לפי מה שהסברנו בתחילת הפסוק, או שאני מורה גרוע. אני מתחיל להאמין בזה. בסולם, ומי זה הסולם? זהו. סולם בגימטריה סיני. זה ההתגלות. ואז הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כלומר, בתוכו הוא שולח מלאכי ליבו למעלה, משיג מה שיש להשיג, ושוב יורד. וזה שייך לכל הכיוון הכללי של היהדות, שאין פה כיוון ממעלה למטה או ממטה למעלה, אלא כיוון דו-כיווני. מתחילים ממטה כלפי מעלה, וממעלה חוזרים למטה. איך כתוב? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער, נלך עד כה ונשתחווה. ומה המשך? ונשובה עליכם. וזו התכלית של העלייה הרוחנית, להוריד אותה. למשל, אצל המיסטיקאים, שוב, היה צריך להיות כתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים ועולים, בוא. בסדר? בלי סוף.
למה שלא כתוב יורדים קודם? למשל, נגיד לגבי הגשם. מי שיצמח משהו צריך
שירד
קודם גשם.
אבל איך יכול להיות ענן, תגיד לי, אם המים לא עולים השמיים? אם כי יש באמת מדרש שאומר מה שאתה אומר. יש מדרש שאומר ככה, שהמלאכים ירדו ועלו ושוב ירדו. למה הם ירדו? הקדוש ברוך הוא אמר להם, תראו, יש משהו מעניין למטה, ירדו. מה הם ראו? בן אדם ישן. זה בן אדם מחוסר הכרה, מה הוא מעניין בכלל? עלו בחזרה, כשהם עולים הם רואים את כיסא הכבוד, ורואים דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. אמרו, זה הוא, ירדו לראות. מדרש כזה. כן.
מה המשמעות של קודם העלייה, ואז
הירידה? הכוונה שהאדם מתעלה מעל העולם הארצי, אבל בגלל שיש בו שפלות, הוא הולך להיטהר, וחוזר אל מקור החיים שלו, אבל לא על מנת לטבוע שמה, כלומר להיבלע במקור החיים שלו, ואז יש לו איזה מתסביך את דיפוס חזק, שהוא חוזר אל אמו, אלא משם הוא שואף כוחות כדי לבנות מחדש את החיים. זאת דבר לגבי משל, זה מאוד דומה לימי אלול. בימי אלול, בחורי ישיבות נטולי חיים. למה הם נטולי חיים? ויש הם עסוקים ברצינות, בהתכנסות פנימית, בחזרה אל מקור החיים. חוזרים בתשובה קוראים לזה. ואז פתאום הבחור הזה שהיה כזה טוב ונחמד, מלא חיים, משחק כדורסל, פתאום הוא כזה חיוור, מסכן. זה פתולוגי כמעט. ואז מגיע יום הכיפורים בכלל, מה לדבר. האמא המודאגת הולכת אל הפסיכולוג, אומרת לו, מה קורה איתו? אם הפסיכולוג קצת למד מה זה ישיבות, הוא אומר לה, אל תדאגי, אחרי יום כיפור זה יעבור. בסדר? כי העלייה הזאת שמגיעה עד הפסגה שלה ביום הכיפורים היא לא על מנת להישאר שם, היא על מנת לקחת משם מטענים כדי להחיות את העולם. לכן יש אחרי זה סוכות, שמחת תורה וכו'.
ואתה צריך גם בישיבות לעשות איזשהו מומד של
ירידה ארצה. כן, זה קורה בחורף. זאת אומרת, יש ירידה ארצה. זה תמיד אני רגיל לומר, התכלית של צום יום הכיפורים זה הסעודה של מוצאי הצום. כלומר, אם אתה מצליח לצום כראוי, אז הסעודה היא סעודת מצווה במוצאי הצום. כן.
אבל זה קידוש החומר?
כן, בדיוק. זה קידוש החומר.
כשמביאים את
המטען במעלה, יפה. והנה השם ניצב עליו. מי זה עליו? על יעקב. ולא על מי?
בסולם.
הסולם, כן נמצא על הסולם, כי הסולם זה יעקב. על יעקב ולא אברהם ויצחק. תראו, זה כתוב מפורש. והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם ולא אברהם אביך ולא יצחק. זאת אומרת, אני מייחד את שמי עליך ולא עליהם. אף על פי שייחד שמו עליהם. אבל הם עדיין לא האומה. כי אברהם מוליד את ישמעאל, יצחק את עשיו. זה עדיין לא הזהות הישראלית בשלמותה. והנה השם ניצב עליו ולא עליהם. לכן דווקא בהתייצבות הזאת עליו נאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ולא יצחק.
רגע, יצחק לא היה
אבא? בוודאי שהוא היה אבא.
מה
הם בשמינו
אביך?
זה אברהם. כתוב, לא?
השם אלוהי
אברהם.
לא אברהם.
אתה אומר שאביו היה יצחק ולא אברהם. נכון? איך אתה אומר? בסדר. אתה רוצה לענות לו?
אני חושב שזה ערוכים.
ערוכו
לא נכון.
אני יכול לענות. זה בדיוק מה שזה בא לומר. שיעקב יש לו שני אבות. הרי כתוב, ויעקב אשתם יושב אוהלים, אז אומר הרי קנאתי בשם הזוהר, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. כלומר, הוא נבנה מהסינתזה בין שניהם. לכן בכוונה נאמר אביך על אברהם. כי על יצחק זה מובן מאליו. על אברהם זה היה חידוש. כן.
זה דבר, אני חושב שמקובל וחוזר על עצמו, כשמשהו לא ברור, או שנראה, למשל, שאברהם לא האבא שלו, אז פה, על מנת לבוא ולהגיש את זה, למשל, פרשת השבוע, איפה זה היה? לא פרשת השבוע, מסופר על יעקב, שהוא בא וגנב את הבכורה.
כן.
אז פה מודגש, שהוא היה תם, למרות שראו שהוא, אז אותו דבר, אני חושב.
כן, כן, משהו, בדיוק, בדיוק.
לבוא ולהראות.
כלומר, מה שלא ברור, מדגישים.
שזה באמת...
אכן כן, אכן כן. הוא אשר דיבר.
שיש לו משמעות חזקה.
הוא אשר דיבר. והנה שניצב עליו ויאמר אני השם אלו אברהם אליך ואלו יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. מה הגודל של הגוף של יעקב? נאמר 2 מטר, נגיד שהוא הרים את הידיים 2.5 מטר, אז זה הארץ שהוא נותן לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה. זהו, אז המדרש אומר שכל ארץ ישראל התקפלה תחתיו. בבת אחת, רופס, כל הארץ הייתה מתחת ליעקב. זה יותר גרוע מאסון הצונמי. איך אפשר להבין את זה? פשוט, זה בחלום, לא? זה בחלום, בחלום זה אפשרי. זה כמו שמישהו אמר שמצאו את השליבות של הסולם בבית אל. השליבות. של הסולם, מצאו בבית אל בחפירות ארכיאולוגיה. רק הבעיה שזה בחלום. הפרות. אז גם זה שחפה. כן, אומרים שמצאו בפירמידות עצמות של 7 פרות שמנות ושל 7 פרות רזות. אבל זה מהחלום של פרעה.
ובאת אמרו את זה?
לא, עושה.